שיט בפרק למד ה', ואנחנו בפסוק י' ת'. כן, אבל רק כדי להעיר קצת. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אם כן, הכתוב אומר לנו שרחל נקברה בסמוך לבית לחם. וזאת בניגוד לכל התיאוריות הרווחות היום בעולם המחקר, שקבר רחל איננו שם, כי אם במקום יותר צפוני. וזאת בשל פסוקים קשים בספר שמואל, אבל יהיו הפסוקים בספר שמואל קשים ככל שיהיו, אין הם נוגעים כלל לפשט התורה. פשט התורה שהיא קבורה בסמוך לבית לחם, במקום שעד היום הזה מראים את קברה. למה אני אומר את זה? הרי זה לכאורה לא נוגע להבנת המבנה של הכתוב. זה בכלל לא משנה. לפעמים גם ידיעה ארכיאולוגית זה חשוב. פסוק כ"א. וישא ישראל וית אהלו מהלאה למגדל עדר. זה באזור של ההרודיון, פחות או יותר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא. וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב שניהם עשר. מה זה הסיפור הזה? כן, כלומר, אנחנו רואים הסמיכות של שני הפסוקים, או שני חלקי הפסוק, תלוי איך מנקדים, מראה שיש משהו שנשבר שם, כן? וישכב את בלהה פילגש אביו. ברגע שדבר כזה קורה, יהיה הפירוש אשר יהיה, לא משנה, נגיד, כל האומר שראובן חטא, ומי שחולק על זה, זה מחלוקת תנאים, מה בדיוק קרה שם, אבל משהו בהרמוניה הנפלאה של המשפחה נשבר. כן? מה הכוונה, אם כן, של... והיה מקום כן לומר שמכאן ואילך יש עדיין בירור של של האבות. כלומר, כמו שאברהם נפרד מלוט, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו, היה מקום לומר שנפלט ראובן מתוך האומה. וכאן החידוש. בכל זאת, והיו בני יעקב 12, בני לאה, בכור יעקב, ראובן, ושמעון ולוי וכו'. כלומר, רוצים לומר לנו שמכאן ואילך, כיוון שנולד בנימין, כנראה שהיסוד המגבש את האומה כבר מספיק חזק כדי למנוע פירודים. מובן? עכשיו, נשאלת השאלה מה הייתה כוונתו של ראובן במעשה הזה. אני חושב שהדבר הפשוט הוא שפילגשו של מלך, היא כלי תשמישו של מלך. כמו שאסור לאדם שאיננו המלך להשתמש בכלי האוכל, בכיסא של המלך, כך אסור לו לבוא על פילגשו של המלך, אלא אם כן הוא בעצמו המלך הבא. כן? כפי שעשה אבשלום ששכב עם פילגשי אביו, כדי להראות שהוא המלך. כלומר, יש איזה ניסיון של ראובן להיות... אולי לפני הזמן, אבי המשפחה, או המלך הבא. כן, כי הרי יעקב הוא מלך של האומה באותה השעה, ראובן מנסה לנהוג כמלך. יש לו כנראה גם איזושהי ביקורת כלפי ההנהגה של יעקב, כן, שגורם שהוא איננו מעוניין בהמשך הצד של משפחת רחל. ליעקב יש שתי נשים ושני פילגשים. לאה ורחל, זלפה ובלהה, זלפה נספחת אל לאה, בלהה נספחת אל רחל. ראובן איננו מעוניין בהמשך השושלת של רחל. עד עכשיו רחל הייתה אולי עקרת הבית, היא העיקר אצל יעקב, אבל היא מתה. היא מתה, צריך שיהיה ברור שהיא מתה לגמרי. כלומר שמכאן ואילך הצד של לאה הוא זה שגובר במשפחה, ולכן ראובן מתקומם נגד אולי כוונות שהוא מזהה אותם כהעדפת רחל על פני לאה, ולכן עושה את המעשה. כן. אתה שואל ללא מיקרופון שייתכן שחזל אמרו שראובן לא עשה את המעשה, כלומר לא שכב עם בלהה. כן? זאת אומרת, דבריך לכאורה הן התעלמות ממה שאני אמרתי במהלך הצגת הדברים, שנחלקו חזל בדבר. כן, בחזל, בגמרא עצמה, יש מחלוקת האם המעשה הזה היה או לא היה. כן, זה קשור לכל הסוגיה המפורסמת, כל האומר דוד חטא. אז לגבי דוד יותר קשה למצוא דעה נגדית, למרות שאם אנחנו מחפשים בשתי מסכתות בתלמוד, אנחנו רואים שיש גם בזה מחלוקת. אבל לגבי ראובן, באותה סוגיה ממש שמובאת הדעה שראובן לא חטא, מובאת הדעה שהוא כן חטא. מחלוקת אם כן בין התנאים. כן, בכלל זה שאלה לגבי חסרונות שאנחנו מוצאים אצל גדולי האומה. כן, ראובן, מאבות האומה, אנחנו מוצאים אצלו חיסרון. אז ישנן שתי אפשרויות. או לומר שהדבר כפי שהוא כתוב היה, או לומר שהוא לא היה כפי שהוא כתוב. בוא נלך לפי הכיוון האחד. זה היה, אבל אחר כך חז"ל רואים לנכון לספר לך שזה לא היה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לא היה, אבל הכתוב, התורה שבכתב, רצתה לכתוב לך שזה היה. בכל מקרה, זה אומר שבתוך המסורת של האומה, יש אמירה כפולה ביחס למעשה של ראובן. וזאת על מנת שתדע את חומרת הדבר, מצד שני, שתדע את מעלת האיש. לכן, המסורת כפולה. ראובן במקרה הזה. כן.
בכל אופן, ראובן מאבד את עולמו כאילו, כי למעשה הוא היה... ראובן מאבד את עולמו.
הכיצד?
שמגיע לסמוך עליו, הוא אומר לו... הוא קורא לו פחס
כמיים. כלומר, יעקב אבינו כועס עליו, כועס עליו. אני הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר שראובן פישל בגדול, ויעקב אבינו ממש לא מרוצה ממנו. מה אתה רוצה להגיד לזה?
כאילו היה אז, הוא עושה רואים שכן היה משהו,
היה משהו לא בסדר, זה בטוח, כן. מה? בסדר. לכאורה זה בדיוק מה שאמרנו. כן. עכשיו, ייתכן... כלומר, אתה רוצה שאנחנו נלמד את הברכה של יעקב לראובן. כן? טוב. כן, כן. כן, והיו, אז אני מציע שאנחנו נלמד את הברכה של יעקב לראובן, כשזה יהיה בסדר של הפסוקים. הצעה כזאת. טוב. והיו בני יעקב 12. כלומר, בעצם יש כאן ציפייה להשלמת האומה. נולדו כל השבטים, ראובן חתם את האפשרות להביא עוד שבט בדרך בלהה, מכאן ואילך, האומה הגיעה לשלמותה, והיו בני יעקב 12. 12 ולא? 13. אז אולי חסר משהו. כלומר, זה כבר רומז שיהיה צורך של השלמת השבטים, ומי באמת יישב את ה-13? מנשה. כן? מנשה יהיה ה-13. זאת אומרת, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
כשיעקב מברך את בניו, הוא מברך את מנשה בתור הבכור. אז כאן יש עוד פעם, א', אפרים הוא השני, והמנשה היה צריך להיות השבט ה-13.
זאת אומרת,
הופך
למעשה
אפרים.
כלומר, אתה אומר בצדק שמנשה הופך להיות ה-13, כיוון שהוא עמד אחרי אפרים. יפה, תודה. אם כן, מה שקורה כאן, שזה מבשר לנו איזשהו סדק בשלמות של האומה, שיבוא לידי ביטוי בצורך של השלמת השבטים באפרים ומנשה, כשאפרים הופך להיות ה-12 ומנשה ה-13, כפי שאמרת, וזה בעצם מבשר את הצורך בגלות. כן, זה מתחיל כאן. כלומר, יש אי שלמות בזהות של עם ישראל. ראינו את זה גם בצליעה של יעקב על ירחו. והיו בני לאה, כן, פסוק כף ג', בני לאה בכור יעקב, ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון, בני רחל יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. איך אפשר להגיד אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם כשמוזכר כאן בנימין? נכון? מובן את השאלה? אשר יולד לו בפדן ארם, כלומר זאת ההשלמה של המהלך שהוא התחיל בפדן ארם. זה מה שזה אומר. יש מקומות רבים בתורה שסופרים את השבטים. כמה מקומות כאלה יש? 16. ב-16 מקומות התורה כותבת לנו את הרשימה של השבטים. למה 16? כנגד 16 שבחים שבאמת ויציב. אם תעשו חשבון, תסתכלו על כל ה-16 מקומות, ותראו איך שבאופן מדויק זה תואם את ה-16 שבחים של אמת ויציב. טוב, ויבוא, מה? הבנתי. עשיתי על זה שיעור פעם. אמת ויציב, זה כלומר, זה חובר בתקופה מאוחרת. זה נכון. אבל מעניין לראות שיש התאמה. כן. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית הארבע, היא חברון. אשר גר שם, אברהם ויצחק. מה זה אשר גר שם? מלשון? גירות. ואילו יעקב רוצה לשבת. והיו ימי יצחק 100 שנה ו-80 שנה. ויגבע יצחק וימות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו, ולתולדות עשיו הוא אדום. זאת אומרת, לפני שאנחנו דנים בהתיישבותו של יעקב בארץ ישראל, אנחנו חייבים לדעת מהם תולדות עשיו. וזאת מדוע? בגלל שההיסטוריה תחולק לשני סוגי תקופות. תקופות שבהן יש שלטון של יעקב, או יותר נכון ישראל, תקופות שיש בהן שלטון של אדום. ככה מחלקים את ההיסטוריה. מי שאחראי על מהלך המאורעות. אז עשיו הוא אחד האחראים על מהלך ההיסטוריה, ולכן התורה מקדישה לו פרק שלם של 43 פסוקים כדי להסביר לנו מי הוא. בסדר? מסביר אגב הרמב״ם דבר מאוד מעניין. מדוע התורה פרטה את כל תולדות עשיו? זה כדי שנדע להבחין בין שבטי עשיו מי הוא זה שאותו צריך להשמיד. כלומר, את עמלק. כן, כיוון שהתורה ציוותה להשמיד את עמלק, היא לא יכולה, אבל אנחנו נצא לארץ אדום, נחפש את השבט המתאים, צריך לדעת מי מבין כולם הוא זה שצריך להשמיד. ככה אומר הרמב״ם. יוצא לפי הרמב״ם שהמשמעות של המהלך ההיסטורי היא מכוונת למצוות של התורה. בניגוד לשיטת רבי יהודה הלוי בכוזרי, שכל המהלכים האלה נאמרו כדי לברר כיצד השתלשלה הסגולה. בבקשה.
למה בתגובת יצחק כתוב את עשיו ליעקב, אבל גם קורא לו יעקב ולא ישראל? אבל למדנו שיעקב לעומת עשיו, הוא קיבל עליונות מוסרית, התוכנית לראות אותו בשם ישראל.
אתה שואל מדוע בקבורת יצחק הוקדם עשיו ליעקב, ולא עוד שיעקב לא נקרא בשמו ישראל, שמראה על עליונותו המוסרית על עשיו. עד כאן שאלתך. התשובה היא, משום שעשיו לא עשה תשובה. זאת אומרת, במקום שבו יצחק מת, ביום הזה, עדיין לא הוכח שיעקב הוא האדון של הארץ. כן, של ארץ ישראל.
והמהלך שראינו קודם?
מה שאין כן, יצחק וישמעאל בניו, שהקדים את יצחק לישמעאל, מכאן שישמעאל עשה תשובה. כן, אבל עשיו לא מכיר בזה. עשיו לא מכיר בישראליותו של יעקב. ואלה תולדות עשיו, הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי, ואת אהולי במה בת ענה בת צבעון אחיוי, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נוויות. אז אם תסתכלו ברשימה של בפרשת תולדות של נשי עשיו, אז אנחנו רואים בפרק כ"ו פסוק למד דלת. איך כתוב כאן? ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי. אישה זו, האם הוא מוזכרת בהמשך, בפרק שלנו? אישה זו, יהודית בת בארי החיתי, אינה מוזכרת. ייתכן שלא נולדו לה ילדים. אחר כך האישה השנייה, ואת בסמת, בת אילון החיתי. איך היא נקראת כאן אצלנו? עדה בת אילון. אז האם בסמת היא עדה? סביר שכן. הבעיה היא שאחר כך אנחנו פוגשים בפרק שלנו אישה שלישית, בסמת בת ישמעאל. והנה בפרק כ"ז, בפרק כ"ח, פסוק ט', וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות, על נשיו לו לאישה. אם כן, פה היא נקראת מחלת וכאן היא נקראת בסמת, ואילו השם בסמת עבר לעדה. כלומר, בסמת בת אלון הפכה להיות עדה בת אלון. איך זה? אז מבקרי המקרא טוענים שיש פה שתי מסורות.
מה יש?
שתי מסורות. מדוע? מבקרי המקרא הם אוהבים לשחק בלגו. כן, לוקחים לבנה, מורידים מפה, מוסיפים לשם וכדומה. אבל זה הרבה יותר פשוט. לשתיהן קראו בסמת. אז עשיו לא רצה להתבלבל. לקרוא בסמת ובסמת לשתי אנשים זה מבלבל. לכן לאחת הוא קרא עדה ולשנייה מחלת. פשוט מאוד. הלאה. דברים פשוטים. אז אני שוב חוזר לפרק למד וב. פסוק ד', ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את רעואל. אז בסמת זאת הבת של ישמעאל. היא יולדת את רעואל. האם זה יכול להיות שזה יתרו? כן, או שזה האבא של יתרו. ותבונה אל רעואל אביהן. כן, מן הסתם שלא, מסיבה פשוטה, שהוא הרי היה קייני, וכאן מדובר על עשיוי, או ישמעאלי מצד האמא, אז זה לא יכול להיות שזהו אחד. גם כן בין נשיאי ישראל מצאנו אליסף בן רעואל, בכלל ישראלי, אז אתה לא יכול להגיד שראואל זה תמיד אותו אחד, אלא ראואל הוא שם מצוי. שלושה אנשים נקראים בתורה בשם הזה. אבל מה המשמעות של ראואל? ראואל זה כהן? ראואל פירושו... ראואל זה כהן של עבודה זרה? לפי זה היה צריך לאסור את השם אליסף בן ראואל, בן נשיאי ישראל. מה זה ראואל? מלשון? רע, ראות, נכון. זה לא כזה מסובך, נכון? הוא ידיד של אל. אל אמרת זה עבודה זרה? אני חושב שאמרת שאל זה עבודה זרה. אני חושב שלקדוש ברוך הוא, אני חושב שלקדוש ברוך הוא קוראים בשם אל. אז סביר לי יותר שאל פה הכוונה הקדוש ברוך הוא. כן, אז ראואל, ידיד של הקדוש ברוך הוא, כמו ידידיה. ראואל וידידיה בעצם זה כמעט אותו שם מבחינת המשמעות. זאת אומרת, והוא כנראה מצד אמו שהיא בת ישמעאל, אז הוא מקבל השפעה של אברהם אבינו. שאברהם אבינו היה בעל מידת החסד, אהבת הבריות, ולכן אין פלא שבמשפחה שלו יופיע אדם עם השם הזה, ראואל. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של גדול בתורה. נכון? אם אתה רוצה לדעת אם מישהו גדול בתורה, אתה צריך לראות אם המוטו שלו זה ואהבת לרעך כמוך. כמו שאמר רבי עקיבא, כן? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של גדול בתורה. והתלד, אבל יש הצד השני, שהוא דווקא מהצד הקנעני, והתלד עדה לאסב את אליפז. ובסמת ילדה את ראואל. מה אכפת לנו מזה אליפז? אנחנו מיד נראה. והעולי במה, ילדה את יעוש, ואת יעלם, ואת קורח. אלה בני אסב אשר יולדו לו בארץ קנען. ויקח אסב את נשיו, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו, אשר רכש בארץ קנען. וילך אל ארץ, מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגורם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר סעיר, עשיו הוא אדום. נשאת השאלה, מתי הדבר הזה קרה? עכשיו, יש פה בעיה. אם נאמר שזה קרה אחרי שיעקב חזר מפדן ארם, אז איך להבין שכשיעקב מגיע מפדן ארם, הוא שולח מלאכים אל עשיו אחיו, ארצה סעיר, שדה אדום? זה לא מובן. אלא מוכרחים להניח, כדבר פשוט, שעשיו יצא לאדום, להר סעיר, עוד לפני הסיפור של גניבת הברכה, ועוד לפני הבריחה של יעקב לפדן ארם. וכבר אז היה ליעקב מקנה רב. מוכרחים להניח. אפשרי. נכון? זה אפשרי. אולי, אם זה נכון, יצא שאולי יעקב כבר היו לו ילדים. ואז יוצא שייתכן, אני אומר את זה כאפשרות פרשנית, שיעקב יצא פעמיים לפדן ארם. פעם אחת הוא נסע שם את לאה, ואחר כך, פעם שנייה, נסע את רחל. אולי. אינני יודע. אני רק מעלה כאן שאלה. כן. מה זה במקלי עברתי את הירדן? יכול להיות שיש לו רכוש עצום. אבל כשאדם בורח על נפשו, הוא עובר במקלו. בסדר? פסוק ת' ולתולדות עשיו אבי אדום בהר סעיר. עכשיו יש לו היסטוריה חדשה. אלה שמות בני עשיו. אליפז בן עדה, יש את עשיו. ראואל בן בסמת אשת עשיו, והיו בני אליפז, תימן ומר, צפו וגעתם וכנז. ותמנה, הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק, אלה בני עדה, אשת עשיו. מאוד מעניין הדבר הזה. תמנע ילדה לאליפז את עמלק. איך זה קרה? אז כדי להבין איך זה קרה, צריך לקרוא פסוק אחר ב... רגע. כן, בפסוק כף ב'. ויהיו בני לוטן חורי ואימם, ואחות לוטן תמנע. כאן הכתוב גילה לנו מה היה המקור של אותה פילגת של אליפז. היא הייתה האחות של לוטן, בן שעיר אחורי. עכשיו, שעיר אחורי היה כמין מלך. יוצא לפי זה שהבת שלו, תמנע, היא נסיכה. והנסיכה הזאת הופכת לפילגש אצל אליפז בן עשיו. מאוד מעניין, ירידה במעמד. אמרו חז"ל שתמנע הייתה בת מלכים שרצתה להידבק בזרע אברהם. היה לה נטייה אידיאליסטית. והיא אומרים שהיא הלכה לאברהם ולא קיבל אותה. מאוכזבת, מחכה קצת, כשיצחק גדל היא הולכת ליצחק, מבקשת מיצחק לקבל אותה, והוא דחה אותה. הלכה ליעקב, ויעקב דחה אותה. מאוד מוזר, למה הם דחו אותה? אמרה, מוטב אהיה פילגש בבית אברהם ממלכה אצל האומות. ונהייתה לפילגש לאליפז בן עשיו, וילדה לו את עמלק שציער את ישראל. אומרים חז"ל, מכאן שהם לא היו בסדר, הם היו צריכים לקבל אותה. דברים תמוהים מאוד. יש פה כמה שאלות. א', אם היה צריך לקבל אותה, למה לא קיבלו אותה? ב', איזה מין דבר זה שאחד האמוראים האחרונים נותן ביקורת על אבות האומה? כן? הרי אמורא לא חולק על תנא. תנא לא חולק על הנביאים. הנביאים אינם חולקים על האבות. וכאן אחד אחרוני האמוראים, אמורא, חולק על האבות. זה בטח מעלה להם את החרדל לאף, האמורא הזה. אם כך, איך זה יכול להיות? התשובה היא שהאמורא צודק והאבות צדקו. הם צדקו במסגרת חייהם כאבות, והוא צודק במסגרת חייו כאמורא. במילים אחרות, בזמנו של האמורא, ההתנהגות של האבות איננה נכונה. אבל בזמן האבות, האבות צודקים. אז צריך להבין, למה בעצם לא רצו לקבל את תמנע? לא רצו לקבל את תמנע, כי כנראה היא באה שלא לשם שמיים. הרי כשאתה בא לגייר מישהו, אתה בודק את הכוונות שלו. ומה היו הכוונות שלה? מן הסתם, הרי היא רוצה להידבק בבית אברהם. אז היא רוצה להיות אשת אברהם, במקום שרה. או אשת יצחק, במקום רבקה. או אשת יעקב, במקום רחל ולאה. אומרים זה ככה, תחפשי את החברים שלך. אבל היא רוצה. למה בעצם שהיא לא תהיה אשתו של אברהם, או של יצחק, או של יעקב? כי כיוון שעוד לא נולדה האומה, צריך שבניית האומה תהיה במעגל סגור, סטרילי לחלוטין. ללא השפעה מבחוץ. כי אם יש משהו שבא שלא לשמה, זה עלול לקלקל. אבל ברגע שהאומה נולדה, ובזמן האמוראים יש כבר עם ישראל, גם מי שבא שלא לשמה, יש לנו כלל. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. כלומר, אפשר להעלות את הכוונות הלא כל כך רצויות, ולהפוך אותן לכוונות רצויות. כפי שנוהגים היום בתדינים, שמוכנים לגייר, בניגוד להלכה אגב, שמוכנים לגייר לשם אישות. בגמרא כתוב שלא עושים, בימינו כן עושים. מסתמכים על איזה תשובה של הרמב״ם בנושא הזה. אבל מתוך שלא לשמה בלשמה, יוצא לפי זה שהעיכוב של תמנע מלהתקבל לעם ישראל, נובע מזה שזה לוקח זמן של שלוש דורות להקים את האומה. אם האומה הייתה קמה על ידי אב אחד, נגיד אברהם, אז תמנע הייתה מתחתנת עם הבן של אברהם, באופן מיידי, כי האומה כבר נולדה. אבל מכיוון שהתגבשותה של הזהות ישראל לוקחת שלוש דורות, אז העיכוב הזה הוא הכרחי. והעיכוב הזה בהכרח יגרום שאנשים ירצו להידבק באומה וידחו. ואז בהכרח ייוולד מזה תסכול, והתסכול בהכרח יהיה עמלק. זאת אומרת, עמלק הוא תולדה הכרחית של עם ישראל. אין שום הבדל.
אז למה תמנע נדחה והם מתחתנים בעצם עם נוחיות? הם לא מתחתנים עם ישראלים.
מה הבעיה בזה? הם התחתנו עם נוחיות כי כבר נולדה האומה. לא מובן? לא, היא התחתנה עם אליפז עוד לפני שהשבטים היו פנויים. זאת אומרת, תמנע היא ההפך של רות. רות היא זו שהיא מתקבלת, ותמנע היא הנמנעת. ותמיד השאלה היא, האם רות, האם כשבא מי שהיא אל האומה, היא רות או תמנע? זה לא צריך להגדיר. כן, כן, זה בדיוק, זאת הסיבה שהם דחו אותה. זאת הסיבה שהם דחו אותה. אבל אי אפשר שהדבר הזה לא יוליד תסכול, והתסכול הזה לא ייתכן שלא יוליד את עמלק. כן, זה הסיפור. עכשיו, עמלק הוא הנכד של האח של יעקב. יעקב, האח של יעקב איננו יכול להרוג את יעקב. למה הוא לא יכול להרוג אותו? כי הוא אח. כי הוא אח. זה מה שהוא אמר. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. כל זמן שיצחק חי, זה יצער אותו. וחוץ זה אומר, והרגה את יעקב אחי. יעקב הוא אח. כלומר, יש מכנה משותף, יש איזו שותפות רוחנית בין הנצרות לבין היהדות, שמונעת מהנצרות להשמיד את האומה. אבל היא יכולה לדכא את האומה ולקחת את ממונה. וזה מה שהם עשו במשך כל הדורות, בדיוק כמו שעשיו שולח את אליפז שצריך להרוג את יעקב, אבל איננו יכול להרוג אותו, כי למד ממנו תורה, בדיוק כמו שהנצרות קיבלה מהיהדות את התנ"ך, ולכן הוא רק לוקח את כל ממונו ואומר לו, אני חשוב כמת. עמלק הוא כבר רחוק, כבר אין לו אותם סנטימנטים של קרבה רוחנית עם יעקב, מצד שני הוא יורש את השנאה. כלומר, אירופה יכולה להפוך את עצמה חילונית, להוריש את השנאה שלה לדור החילוני, ואז כבר יש שנאה ללא נצרות, אז השואה אפשרית. כן? זה עמלק. טוב, עד כאן.